גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 155 על ההליך התורשתי של חיבור גנים לדור הבא ועל המבדיל אותו מהוריו, על הדרכים ליצור מערכות הדרכה יעילות לעובדים, ובסוף על קוצר ראייה, היקפו באוכלוסייה, מה הסיבות לו ומדוע הוא שכיח בקהילות מסוימות. כל אלה קודם כל בכותרות עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. נדבר על תהליך ערבוב גנטי שיוצר את הצאצא של הדור הבא.
חלק מהאירועים האלה הם ערבוב של חומר גנטי, חומר תורשתי, אבל חלק, וזה החלק החדש שאנחנו מציעים במעבדה וחוקרים במעבדה, זה בעצם איך לא רק ערבוב גנטי נוצר ועובר לדור הבא, אלא גם שינויים, ממש מוטציות שנוצרות בשיעור גבוה ועוברות לדור הבא.
נשוחח על הדרכת עובדים למשימותיהם באמצעים טכנולוגיים.
למעשה מכשירים אנשים, גם בתואר ראשון וגם בתואר שני, להיות אנשי למידה ארגונית, אנשי מה שנקרא טכנופדגוג, אותו אדם שמחבר בין הלימודים לבין המצע הטכנולוגי שעליהם הם מתקיימים.
וננסה ללמוד מהו קוצר ראייה ומה היקפו באוכלוסייה.
קוצר ראייה, או במיופיה, בלשון מדעי, זה מצב שהילד או המבוגר צריך משקפיים לראות מרחוק, ולא כל כך מקרוב. אם אנחנו חושבים על ילדים בבית ספר, זה ילדים שיושבים ובסדר איתם עם הספרים ליד השולחן, אבל הם לא רואים טוב את המורה, הם לא רואים טוב את הלוח, אלא אם כן אנחנו נותנים להם תיקון במשקפיים.
שלום דוקטור איילת ארבל עדן, שלום לך.
שלום לך.
ואת ראש החוג למדעי המעבדה הרפואית במכללה האקדמית הדסה, ואנחנו נדבר בעצם על, אני לא בטוח שזה מחקר אחד, אלא זה יותר קבוצה של מחקרים, את גנטיקאית למעשה, התחלת בתור פקחית כותנה, אבל התקדמת. ומה שאת עושה היום, לפי מה שנכתב בתקציר, זה סוג של, אם אני אנסה איכשהו לחמת את זה, זה לראות איך מנגנוני ה-DNA משתלבים עם כל דור, או בואי נגיד עם כל חלק בדור, זאת אומרת, אם אני זה הוריי, ואחי ואחיותיי, כל אחד הוא הרי משהו אחר.
נכון,
ממש אוקיי. ככה. זה בגדול.
כן, אנחנו באמת אולי נבוא וניתן איזה מטריה לנושא שלנו, של המחקר במעבדה. אני יכולה לומר שאנחנו חוקרים מנגנונים מולקולריים של השונות הגנטית שעוברת מההורים לצאצאים. ובעצם חלק מהאירועים האלה הם ערבוב של חומר גנטי, חומר תורשתי, אבל חלק, וזה החלק החדש שאנחנו מציעים במעבדה וחוקרים במעבדה, זה בעצם איך לא רק ערבוב גנטי נוצר ועובר לדור הבא, אלא גם שינויים, ממש מוטציות שנוצרות בשיעור גבוה ועוברות לדור הבא.
את רוצה להגיד לי שכל אחד מאיתנו הוא מוטציה?
לא, אני רוצה להגיד.
נדמה לי שכן, כי בסופו של דבר אנחנו, אולי אנחנו, איך אומרים, יציר הולדותם של הורינו, אבל כל אחד מאיתנו שונה.
נכון, אז אני רוצה באמת להגיד שאנחנו יצור, כל אחד יצור נורא מיוחד. יציר ממש פלא מיוחד ומאוד תצריף.
אמרה לחווה אלברשטיין, כן.
בדיוק. תמהיל מאוד מאוד מיוחד שהוא יציר הוריו, אבל ככה בואו לרגע נבין מה זה הערבוב הזה שאנחנו מדברים עליו. אז מצד אחד אפשר לבוא ולראות זה ברור לכולם. אנחנו תוצר של שני הורים, ואנחנו לא זהים לאף אחד מהם, ואנחנו בעצם איזה תמהיל, ערבוב של שניהם, מבחינת החומר הגנטי זה המצב. אבל חשוב לי מאוד להגיד שבעצם הציבור אולי לא יודע, אבל מנגנוני הערבוב הגנטי הם מאוד מובנים בתוך התהליך של העברת חומר גנטי, חומר תורשתי לדור הבא.
זאת אומרת, זה התחיל איפשהו במקומות שדרווין חקר?
לגמרי, אנחנו עוד רגע נגיע לשם במסע הזה. כי נתחיל מזה שיש לנו תאי הגוף, שהם תאי הסומה, מה שאנחנו קוראים, אבל יש לנו גם תאים מאוד מיוחדים שהם בעצם היחידים שיעברו לדור
כשאת
הבא.
כשאת מדברת על תאי הסומה, זה תאי האור, השומן, השרירים וכל
בדיוק,
זה?
בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
והם חשובים ככל שיהיו, לא יעברו לדור הבא שלנו. מי יעבור? כן, זה הם בעצם תאים שנמצאים, שאנחנו קוראים להם בשם כללי תאי גמטות. לצורך העניין זה תאי זרע ותאי ביצית שהם המוכרים, אבל הם חוצים את כל האורגניזמים, כלומר כל אורגניזם ש... מתרבה ברביעה מינית. תאי הגמטות הם היחידים שעוברים לדור הבא, ושם תמצא אירוע נורא מרגש.
רגע, לפני הכל, התאים האלה נמצאים במקומות מסוימים? זאת אומרת, הם נמצאים באשכים ובשחלות או ש...
בדיוק, בדיוק. הם נמצאים בתאים ובשחלות בבני אדם. אנחנו נצמד לבני אדם כרגע כי זה הכי מובן לכולם, אבל אתה תכף תראה שאני אולי אכזב אותך ואני אגש לאורגניזם מאוד מאוד פשוט, מלהיב מבחינתי, ששם אפשר לעשות את המחקר הזה ברזולוציה מאוד גבוהה ובהרבה מאוד דיוק. אבל בוא רגע נשאר במטאפורות של בני אדם ואנחנו אומרים...
כן, בסופו של דבר כולם אותו דבר, רק בקצת שינויים, כן.
לגמרי, ואתה יודע, זה באמת, באמת מדהים להבין כמה שמר, כן, אותו תא, חד תא שאנחנו חוקרים, דומה בדברים הכי בסיסיים לאדם.
דוקטור ארבל עדן, לפני שניכנס למבחנות,
כן.
בואי נשים מעליהן את השאלה שהנחתה אתכם בהתחלה. מהי הייתה שאלת המחקר?
אז שאלת המחקר בעצם בנויה משניים. אחד, זה להבין טוב יותר את מנגנוני הערבוב של החומר הגנטי, ולמען כאמור, זה לא משהו שאנחנו מצאנו, זה משהו מאוד ידוע, וכן נקדיש לו עוד כמה דקה או שתיים, כי הוא חשוב להבנת החלק השני.
אוקיי.
החלק השני של המחקר הייחודי שלנו, זה המקום שבו אנחנו אומרים, החומר הגנטי לא רק מתערבב, ובעודו עובר לדור הבא, ותכף נקדיש לזה כאמור את הזמן, אלא גם משתנה, מוטציות נכנסות ועוברות.
תוך כדי היביליות שלו?
תוך כדי היצירה של אותם תאי גמטות, אותם תאי זרע ותאי ביצה. כן, ממש שם. אז איך התהליך הזה עובד?
רגע, זאת אומרת שאם תהליך ההפריה נעשה ביום מסוים, בשעה מסוימת, יוביל למוצר מסוים, מוצר, בואי נגיד, עוברי מסוים.
כן, צאצא.
אם נעשה אותו ביום אחר, בשעה אחרת, אנחנו יכולים לקבל משהו אחר.
בעיקר אם לקחנו תאים, תאי מוצא אחרים, בטח, כן. ממש. וזה כל היופי במנגנון. כי בעצם, איך נוצר? מהי גם אותו גנזה? תהליך יצירת תאי ה...
כמה גנרלים כבר התקשרו אלייך?
לשמחתי, אף אחד,
איזה מזל. אוקיי.
אז בוא תקשיב לזה. כי מה שקורה בתהליך הזה, הרי אתה, רמי, קיבלת עותק אחד מאמא ועותק אחד מאבא, וזה נמצא גם בתאי הגמטות שלך.
אוקיי.
אבל כשביצירת הגמטות, ה-DNA, העותק ההורי מאמא ומאבא, כל אחד מהם נשבר ממש לשניים ומחליף מקטעים. כלומר, בסופו של דבר, אתה... כל מקטע DNA שלך הוא תצריף של משהו שקיבלת מאבא ומשהו שקיבלת מאמא, ואת זה תוריש לדור הבא.
אוקיי.
האירוע הזה, בוא רגע נעצור פה ונגיד, וואו, אנחנו מדברים על מצב שבו התאים עוברים שבירה, ה-DNA של התאים עובר שבירה מסיבית, 140 ויותר שברים דו-גדיליים של שני גדילי ה-DNA, וחיבור מחדש על התאים, על הנוקלאוטיד, כן? זה אירוע מאוד מאוד מדהים.
אני לא יודע אם זה אירוע כל כך מדהים, במאפיות ובכל מיני מקומות שעושים, שמערבבים בהם בציקים, עושים את זה כל הזמן.
כל הזמן, אבל פה אנחנו מורישים לדור הבא את מתנת המידע הגנטי שיבנה את כל היצור.
בית תקווה שהוא יהיה שמח עם זה.
אני מאוד מקווה.
אוקיי.
אפשר לבוא ולהגיד הרבה פעמים, את הנטייה לסקרת הזאת קיבלתי מהצד של אמא, לא... גרוי סמציה.
אנחנו יודעים שההורים אומרים, ילד מוצלח הוא שלי.
בדיוק.
כן.
אז פה אנחנו מקווים שהתוצר, קודם כל, התוצר הוא בטוח מעורבב, ואנחנו בעצם רואים את האירוע הזה של שבירה, ונקרא לה רקומבינציה מיוטית, זה השם המדעי.
המחקר שלך נוגע באיך זה קורה?
כן, אבל זה ידעי, אנחנו חוקרים הרבה שנים במעבדה, ואני אגב אגיד שזה בשיתוף פעולה מאוד פורה עם פרופסור אמריטוס גיורא סימחין, ואנחנו עובדים בכיף ביחד על הנושאים האלה מרגשים האלה, כאשר זה מחקר של עשרות שנים, אבל מה התוספת החדשה שלנו? אנחנו בעצם אומרים, רגע, כל נושא הערבוב ה-DNA הוא חשוב, אבל אנחנו רואים שבמהלך יצירת הגמטות, זה תהליך שאנחנו קוראים לו מיוזה, התאים סופגים המון מוטציות. פי 10 בערך, בסדר גודל יותר מתאים רגילים. ואנחנו אומרים, רגע, זה נשמע הגיוני, אנחנו רוצים להוריש מוטציות לדור הבא, אז אנחנו, בואו נגיד, נעשה עוד תיקון קטן למאזינים. כלומר, מוטציה זה לא דבר רע מבחינת, מנקודת מבט גנטית. אנחנו כגנטיקאים מתייחסים למוטציה כמנוע לשינוי. מנוע ליצירת וריאציות חדשות. אנחנו לא אוהבים לשמוע את זה כשמדובר בקורונה, אבל אנחנו מבינים שזה מנוע אבולוציוני מאוד מאוד משמעותי.
הוא בעצם נותן את החן לחיינו.
לגמרי. ויש פה באמת הפתעות. מה נקבל בדור הבא?
אוקיי, אז איך בעצם חוקרים דבר כזה? כי אני יכול להניח שמסתכלים על זה מבעד למיקרוסקופ, השאלה אם אפשר לכוון את זה גם.
וואו, לא כרגע. ואולי טוב שכך, טוב שלא כרגע. אני גם הולכת אולי לאכזב חלק מהמאזינים. אנחנו חוקרים את זה בשמר. שמר זה מה שמכניס המון שמחה לחיינו דרך לחם ועוגות שמרים ובירה, אבל הוא גם מודל, הוא אורגניזם מודל נפלא למחקר, כי שם אפשר לתזמן את המיוזה, את אותה חלוקה, ולהגיד, עכשיו אתה נכנס למיוזה, ולהסתכל על מיליונים של תאים ביחד, והם כולם מתחילים את המיוזה ביחד, וכולם מקבלים את תאי התאים הסופיים ביחד, וזה יופי של כלי מחקר. עכשיו תשאל, איפה המוטציות האלה קורות? איך אנחנו בודקים אותן? אז בעצם יש לנו מה שנקרא גנים מדווחים, reporter genes, שבהם אנחנו ממש, שינוי שלהם מוביל לפנוטיפ. פנוטיפ זה משהו חדש שהתאים האלה רכשו בעקבות המוטציה.
כלומר, בנקודה שבה הם נכנסים לאיזשהו כלי שבו נעשית או הבדיקה או למעשה הפעולה עצמה, הם יוצאים אחרת בצד השני שלו.
לגמרי. ואז אתה יודע שכתוב
וזה למה? בגלל המעטפת שרצה איתם?
בעצם בגלל שהגן המדווח גורם לשינוי בתא עקב המוטציה שהוא רכש, ועכשיו התא הזה למשל יהפוך להיות אדום, כי שמר בדרך כלל הוא לבן, או התא הזה לא יהיה, זאת אומרת, יהיה עמיד לחומר מסוכן שאנחנו מוסיפים למצע. ולכן רק תאים שעברו מוטציה יגדלו על מצע עם החומר המסוכן.
כלומר, אם אני, לפני שנמשיך רגע בתוך תהליך מציאת התגליות, אם אני מנסה להבין איך עושים את המחקר הזה, זה בעצם מסתכלים בתוך המקטע שבין שני המחלים, בין שני כלים, כדי לראות איזה שינוי עובר כל, אחרת לו, שמר, או כל אורגניזם כזה, מצד אחד לצד שני, איך זה מתבטא? את ממש רואה צבע אחר?
כן, כלומר, אם הגן המדווח שלי הוא גן של צבע, אני ממש אראה שינוי של צבע.
וכשאת רואה את הדבר הזה, זה אומר שכל הסביבה שלו כזאת?
אז לא, הוא יחיד ומיוחד. זה אירוע מאוד נדיר. רק מי שעבר מוטציה יקרה לו השינוי הזה, והוא פתאום יגדל על מצע, נגיד, רעיל, או שהוא יעבור שינוי של צבע.
כלומר, הוא יונק מהסביבה את יונק מהסביבה כל מיני חומרים כדי להשתנות?
בעצם אם הוא עבר את השינוי הזה, השינוי הוא נורא נדיר. זה אירוע של אחד למיליון. כלומר, תא מתוך מיליון יעברו.
כן, אבל זהו, כשאנחנו מדברים על ראייה שכזאת, הרי עוברים שם בערך, עוברים שם מיליארדים.
נכון, 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 נכון. אז אתה מבין שבגלל זה אנחנו יכולים לחקור את זה בשמר, ולא יכולים לחקור את זה ביצור כל כך מורכב כמו האדם. זה כל היופי.
בדרך כלל לא רואים איך זה עובר.
לא רואים בדיוק, לא יודעים איפה זה מתחיל.
אלא אם כן מדליקים נרו, משהו כזה.
בדיוק.
תגידי, לאן את רוצה לקחת את זה? לאן את חושבת ש...
בעתיד?
כן, לא. בעתיד שאת רואה, כי באיזשהו מקום צריך להיות לזה איזשהו קצה יישומי כדי שמישהו ירצה לתמוך במחקר שכזה?
אתה יודע, זה נורא חשוב שאתה אומר את זה, כי אני רוצה אולי להעביר פה מסר נורא משמעותי. גם מחקר בסיסי יש לו מקום באנושות, משום שלא תמיד קל יהיה לנו לראות לאן זה הולך
בסדר,
כרגע.
זה בסדר, הילד. כל מחקר מוביל למחקר הבא. אנחנו, כן. אנחנו מכירים את העניין הזה, אבל בנקודה הזאת, מה יהיה הדבר שתניחי אותו על המסך ותגידי, לשם אני מכוונת.
אוקיי, אז בוא אני אגיד דבר באמת בהקשר הזה. משהו שמאוד מעורר את ההתלהבות שלי. אנחנו
דיברנו... אשה קוטנה
זה... זה כבר לא כאן איתנו. אבל אנחנו בעצם אומרים, יש כאן מוטציות שמתרחשות באמצע התהליך של גזירת ה-DNA והחיבור מחדש, נכון? מוטציות חדשות, דה נובו. ואנחנו מסתכלים על זה רגע ואומרים, למה שתאים יתאמצו לעשות את כל זה? והסיבה היא סיבה אבולוציונית. דרוויניזם זה משהו שאולי לא כל כך מספיק מוכר, מדובר, אבל בעצם אנחנו רוצים ליצור שינוי כדי שהדורות הבאים בסביבה חדשה ומשתנה תדיר, שאנחנו לא יודעים מה היא תהיה בעוד זמן, יוכלו לחיות ולעבור אדפטציה ולשרוד ולייצר צאצאים טוב יותר. עכשיו, מה אני רוצה לחדש פה? אתה יודע שיש מה שנקרא שעון אבולוציוני, נכון? שמעת עליו שבעצם יצורים התפצלו זה מזה, ואנחנו אפילו יכולים לחשב זמן, מתי, תגיד אתה, האש התפצל מה...
הקנימה תתפצל.
הקנימה מהאש. ויש אפילו שעון מתקתק שיכולים לקצוב זמנים. 3 מיליון שנים, 30 מיליארד שנה ואנחנו בעצם אומרים, רגע, האם התחשבתם, השעון המתקתק בדרך כלל מתחשב במוטציות שמניעות את השעון הזה וגורמות...
שמקצרות אותו.
בדיוק, ומשנות את ה... אנחנו אומרים, אנחנו רואים התרחשות מוגברת של מוטציות, מה שישנה את השעון האבולוציוני.
אז את בונה את ארגז הכלים להתמודדות עם העניין הזה, בעצם שיאפשר גם לעשות את זה.
אני בעצם רוצה קודם כל באמת להגיד, זה קיים, בואו נתמודד עם זה. בואו נראה איך...
דוקטור איילת ארבל עדן, אנחנו תכנן לשאת פה ולדבר מיליארדים של שנים, אבל נראה לי ש...
השעון האבולוציוני מתקתק.
בדיוק, השעון של הקאונטר מתקתק. תודה רבה לך.
תודה, היה נפלא.
שלום דוקטור ערן גל, מהמכון הטכנולוגי בחולון, HIT. שלום לך.
שלום, שלום.
ותציג אתה באיזה מחלקה אתה ומה התפקיד שלך שם.
אז אני ראש התוכנית ללימודי תואר שני בפקולטה לטכנולוגיות למידה. אנחנו עוסקים בחיבור או בתמהיל בין עיצוב גרפי, דידקטיקה, פיתוח הדרכה וטכנולוגיה. ולמעשה מכשירים אנשים, גם בתואר ראשון וגם בתואר שני, להיות אנשי למידה ארגונית, אנשי מה שנקרא טכנופדגוג, אותו אדם שמחבר בין הלימודים לבין המצע הטכנולוגי שעליהם הם מתקיימים.
אם הייתי צריך לקמת את זה, זה בדרך כלל סוג של מה שהמנהל, מנהל העבודה אמור להגיד לעובד שלו כדי שיעשה את הדברים כמו שצריך.
נכון, בארגונים כן, הייתי יודע, זה מאוד סכמטי, אבל...
כן, אבל זה שם, אבל איכשהו צריך להפוך את זה לסכמטי.
כן, כן, ארגונים מתמודדים עם פער אינסופי שנובע משינויים, אנחנו חיים בעידן שבלי קשר לקורונה, כל הזמן אנחנו זזים בתוך שינוי, זה אומר שהעובד נמצא כל הזמן באיזשהו אתגר להדביק ידע ויכולת. ופה איש הלמידה נכנס לתוך התפקיד.
זהו, ואני סתם, או לא סתם, זרקתי שאלה כזאת של לכאורה, או מין עובדה, שמה שאתם מפתחים זה מה שהמנהל העבודה אמור להדריך בו את העובד, מישהו צריך לפתח את ההדרכה הזאת.
נכון.
נכון? אז המחקר נוגע לאיך בונים שיטות חקר כאלה, או לא חקר, איך בונים שיטות הפעלה כאלה?
גם, זאת אומרת, יש פרקטיקה, פרקטיקה שצמחה בארצות הברית, בארץ היא צמחה דרך הצבא דרך אגב, המקום שבו למידה הפכה להיות לפרופסיה, קורה במלחמת יום כיפור, צריך להכשיר הרבה מאוד אנשים לבצע תפקידים בזמן מאוד קצר, כי האנשים שהוכשרו בתהליכים הרגילים הולכים ומתמעטים.
אני זוכר עוד מהקורסים הצבאיים היה מה שנקרא להן, לקח והישג נדרשים.
נכון, נכון.
ומשמה.
נכון, אז שם, בדיוק, שם מתחילה הדיסציפלינה הזאת של פיתוח הדרכה, זה התחיל מגוף מדעי ההתנהגות בצבא, הופך להיות גוף ההדרכה, שבעצם לוקחים שיטות שהבאנו מארצות הברית, ודרך השיטות האלה בונים תהליכי הכשרה. היום אנחנו כבר הרבה יותר אג'ילים, הרבה יותר גמישים עם הפעילות שלנו, כי אם בעבר הייתי מכשיר אותך לתפקיד, והיית נשאר בתפקיד הזה הרבה מאוד זמן, היום גם כשאני מכשיר אותך לתפקיד, אתה כל הזמן מתחזק את היכולות שמאפשרות לך לבצע את התפקיד בצורה טובה. כל הזמן לומד, כל הזמן צורך.
זהו, בדיוק, ובעצם במקרה הזה אתה מתקדם ומתפתח עם המוצר עצמו.
נכון, נכון.
או עם התפקיד עצמו.
נכון מאוד, נכון.
אוקיי. כשאתה בא, אתה לא חוקר בארגונים, אלא אתה חוקר אנשי מפתח בארגונים שקשורים להדרכה.
נכון. אנחנו גם חוקרים בארגונים, אבל אנחנו פחות ממוקדים לתוך ארגון מסוים. זאת אומרת, אני פחות הולך ועושה מחקר ב-IBM או אינטל, אלא אני מדבר אל הקהילה. יש בארץ קהילה פרופסיונלית, מנהלי הדרכה, מפתחי הדרכה, מעצבי חוויית למידה, מעצבים גרפיים, כולם תורמים לאותו גוף ידע שנקרא למידה ארגונית. כשאנחנו מבצעים היום מחקרים, אנחנו פונים לקהילה, אומרים, לדוגמה, מחקר עבור מנהלי הדרכה, איך השפיע עליכם הקורונה? זה אוי, כמה מחקרים שעשינו.
אתה יודע מה הייתי רוצה לראות? את קבוצת הוואטסאפ של הקהילה הזאת. בטח יש איזה אחת או שתיים.
אז יש קבוצת פייסבוק מאוד מאוד גדולה, שנקראת למידה ארגונית, מעל 14,000 חברים. והיא מכילה, אני חושב, את רוב השיח, או את ליבת השיח המקצועי בישראל. היה קל מאוד לאגד אותה סביב קבוצת וואטסאפ, סליחה, קבוצת פייסבוק, אני מניח שיש גם הרבה מאוד קבוצות וואטסאפ.
כן, אז אוקיי, אז זה שדה המחקר.
נכון.
אבל אנחנו צריכים קודם לשאול מה שאלת המחקר. זאת אומרת, מה אתה מנסה להבין?
אנחנו מנסים להבין שני דברים. אחד זה לאן אנחנו הולכים. כמו כל דיסציפלינה וכמו כל מקום שנשאל על טכנולוגיה, אנחנו מסתכלים על מציאות שהיא מה שקורה היום, ולאן אנחנו מתפתחים, וברור לנו שהולכים לקרות שינויים דרמטיים בעולם שלנו, בגלל שהטכנולוגיה משתנה, ובגלל שהעולם העסקי משתנה. ושני הדברים האלה נפגשים בדיוק, בדיוק במקצוע שלנו, נפגשים שתי העולמות האלה, טכנולוגיה ועולם עסקי. אז לאן נכון ללכת? איפה נכון להשקיע משאבים? איזה תוכנות נכון לקנות? איזה קשירויות נכון להקנות לאנשי הלמידה? זה סוג אחד של מחקר.
כן, נדמה לי שזה מציב בפניך גם את הבעיה הראשונית, שהעולם כל הזמן מתפתח.
נכון, אבל יש מגמות. קודם כל, ברור, לדוגמה, אם ניקח היום, ברור שבינה מלאכותית שנכנסה אל התחום שלנו בצורה מאוד דרמטית לתוכנות שאיתם אנחנו עובדים, הולכת להשפיע משמעותית על הכלים, בוא נגיד בעשור הקרוב, הכלים שנעבוד איתם יהיו כלים שיהיה במנגנון של בינה מלאכותית.
כלים לומדים.
סליחה?
כלים לומדים.
נכון מאוד, נכון מאוד.
והדבר השני שאתם שואלים את עצמכם?
הדבר השני זה איך עושים את העבודה הנכון יותר. זאת אומרת, אם לצורך העניין השקתי תוכנית מסוימת באיזשהו מוצר מסוים, תוכנה, משחק, אתר, אפליקציה, אני בודק מול המשתמשים מה היה האפקט שלו. ופה חוזר או לעיצוב או לדיסציפלינה באופן כללי.
כמה, אמרת 14,000 בקהילה, או אלה שמאוגדים באותה קבוצת פייסבוק, בקרב כמה מהאנשים האלה נעשה המחקר?
מאות. בדרך כלל מול השאלונים שאנחנו מבקשים מהקהילה לקחת חלק, יש מאות משתתפים. בדרך כלל, מבחינה סטטיסטית, אנחנו תמיד, אנחנו לא עושים מחקר כמותי שהוא פחות מ-100 איש, אנחנו לא הולכים איתו.
זה לא הלך, כן.
נכון, זה לא נכון. באזור
אבל לא נכון, לא נכון במקרה הזה לעשות, בגלל העובדה שהם מגיעים מזהויות שונות, לעשות מחקר איכותני יותר?
יש מקומות שבהם נכנסים למחקר איכותני, בייחוד שאני רוצה להבין סיבות לתפיסה מסוימת או להישנות של תופעה מסוימת, אז אפשר גם לשלב כלים איכותניים. את התמונה הכללית אתה מקבל ממחקר כמותי.
בואו ניכנס לתוך השאלון. אוקיי, שבהתחלה כתוב ותכתוב את הפרטים האישיים, אולי תתעלמו מזה, כי זה מה שנקרא סוד מקצועי. אבל כשאתה נכנס לאזור השאלות שבהן אתה מנסה לחפש איזשהן תאימויות של בעיות שבעצם כן. להן תבנה את הפתרון. מה אתה שואל?
אז קודם כל, אם אני הולך פה לרגע לרמה המחקרית, המשתנים...
אנחנו שם.
כן, כן, אז המשתנים הבלתי תלויים, לא, אני, כי אם אני עובר רגע לשפה מאוד מחקרית, אז המשתנים הבלתי תלויים, אלה שמשפיעים על, או אמורים להשפיע על איזשהו בחינה שאני מבצע, הם בדרך כלל קשורים לפרופיל המקצועי של האדם ממנו אני אוסף את הנתונים. כמה שנים אתה עוסק בתחום, באיזה סוג של תעשייה אתה עובד, מהו התקציבים שאיתם אתה עובדים, מי הוא קהל היעד שלו אתה פונה, איזה כלים אתה מפעיל היום. אני מנסה לתאר את המצב הקיים ואני מנסה להבין מי הפרסונה שבעצם אני רוצה מולה למדוד איזושהי תופעה או עמדה.
תגיד, יחסי עבודה נכנסים שם? לא רק יחסי עבודה, נניח גם תנאים, אם זה חדר כזה, אם הוא עובד בחדר כזה או חדר יותר גדול או בכלל.
אם, תראה, אנחנו עובדים עם מודלים ועם מחקרים קודמים. תמיד אתה קורא ספרות, אם הגענו למסקנה שאחד המשתנים הבלתי תלויים זה הסביבה הפיזית שבה אתה עובד, אז כמובן שהדבר הזה ייכנס. לא היה לי עוד מחקר כזה. אני חייב להגיד שבו הסביבה, בדרך כלל אנחנו מדברים על אדם שצורך תוכן, שבצע אינטראקציית אדם מחשב מול מסך או מול מסך גדול או מול טלפון, זה דרך אגב משמעותי. האם אני ניגש לפתרון דרך הטלפון או ניגש אליו דרך PC, דרך מחשב שולחני. הסביבה, יש מקומות שאני מכיר, לדוגמה במחקרים שעשינו בצבא, יש מקומות מאוד משמעותיים שבהם אני צריך להבין בדיוק באיזה סביבה אתה נמצא, אבל הם מאוד נדירים.
תראה, אם הוא צריך לתת הדרכה על הפעלה של מערכת כיוון תותח בטנק או בתותח, אז ברור שהוא שם הוא צריך להיות בסביבה כן. מותאמת.
אני לא יודע כמה טכנולוגיה תהיה שם באזור הזה של...
במקרה, אני מכיר, יש המון.
לא,
הטכנולוגיות הדרכה,
כן,
אתה
כן,
אומר?
כן, זהו, אני לא יודע כמה... יש טכנולוגיות שמותמעות, בזמנו הדוקטורט שלי עסק בטכנולוגיות שמותמעות בתוך הממשק עצמו, וזה קיים. זאת אומרת שאני ניגש למערכת והמערכת עצמה, כמו שאתה מכיר בטלפונים, עושה לך אונבורדינג, וולקאם למערכת, ואומרת לך, בוא תגיד לי מה אתה רוצה לעשות, אני אראה לך בפעם הראשונה איך עושים אותו.
היא הופכת אותך לסטודנט קטן באיזשהו שלב.
היא הופכת אותך, כן, היא מנצלת את הקשב הראשוני שיש לך באונבורדינג, בתהליך הכניסה למערכת, ואומרת, בוא אני אנסה להדריך אותך בכמה דברים.
אני חושב שפה היה צריך לעשות מחקר תוך כמה זמן שוכחים את הדבר הזה, אבל...
זה לא אמור להשפיע על הזיכרון.
לא, אני לא אמור זה, לא אמור לחלות תאי זיכרון, אבל אתה יודע, אתה אומר לך, תעשה ככה אם אתה רוצה ככה, וכלומר, יש לך מין עץ עבודה, עד שאתה מתרגל אליו לוקח המון זמן. תגיד, יש, מצאת איזה שהן בטוח, אז אני לא אשאל... אם מצאת, אלא אני אשאל איזה תאימויות יש בבעיות שנוגעות להטמעת מערכות או לכניסה להדרכה, ואם אתה יכול גם באיזה שלב של ההדרכה יש, אתה מוצא הכי הרבה בעיות.
אז קודם כל זה נושא
גדול.
מרתק וגדול שנחקר הרבה מאוד פעמים. אני יכול להגיד שני דברים מאוד מהותיים. אחד זה שהמנבא, או שני המנבאים המרכזיים ביותר לשימוש במערכת מידע או באיזשהו כלי, אחד זה התועלת האישית שאני כעובד מוצא במערכת, לא זה שאני מבין איך היא עובדת או לא עובדת או איך היא משרתת את התהליך העסקי, אלא שהיא טובה לי, היא נוחה לי, ופה הנושא של חוויית משתמש. הופך להיות דרמטי.
אתה לא הולך להגיד לי שאם במערכת שלך אתה מטמיע את תמונת האמצע של פלייבוי, אז מי שיעשה את זה
לא.
יהיה הרבה יותר, הרבה יותר מאושר להשתמש במערכת.
לא, אני מדבר על מונחים עסקיים ארגוניים שמשתלבים עם חוויית המשתמש האישית שלי, פחות עם העניין שלי, אבל אם המערכת, אם אני רואה, אני עובד שהנחת המוצא היא שאני רוצה לבצע את תפקידי בצורה הטובה ביותר. אם אני רואה איך המערכת משרתת את ההישג הזה, אני מוצא בה את המוטיבציה ואני אטמיע אותה בצורה טובה יותר.
זאת אומרת, אתה מראש הולך לקצה? ואומר, ככה זה צריך להיות? מה יש בדרך?
לא, לא, לא זה מה שאני אומר. אני אומר ש... אני רוצה, מעבר ללהראות לך איך המערכת עובדת, להסביר לך מהם התועלות ומהו הרווח האישי שלך, ה-What's in it for you, האישי שלך, מהמערכת הזו כמשתמש קצה. וזה זה אתגר גדול.
אבל זה בהתחלה.
נכון.
ואחר כך?
אחר כך, הכוונה... שנייה רגע, בוא נראה, אני אעשה רגע לעשות...
סדר, אוקיי, כן.
עוד מקום מאוד משמעותי זה מנהל ישיר, מנהלת ישירה. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע שהמנהל הישיר, מנהלת ישירה, אימצו את המערכת והכניסו אותה לתוך השגרות שלהם, העובד יעשה כמוהם. ההתנגדות בדרך כלל מגיעה מהנהלה, או בשום מהנהלה, אני מדבר על הנהלה בדרג המיידי.
ברור, הם צריכים להוציא את הכסף.
נכון, לא, אבל אני מדבר דווקא על המנהל הישיר שלי, לא על
הבוס.
לא על הבורד, על האסטרטגיה, אלא אם המנהל שלי מקדם את המערכת בברכה, מבקש שאני אשתמש איתה, בודק כמה אני משתמש איתה, זה המנבא המשמעותי ביותר להטמעה.
זאת אומרת, אתה צריך לייצר עליו את המניפולציה כדי שהוא...
שם אני צריך להקדיש את המשאבים, למנהל הישיר, העובד, או מה שאנחנו קוראים לו המשתמש בשפת מערכות המידע, בא לבצע את העבודה שלו. הוא רוצה לבצע את העבודה שלו, אני צריך לתת לו UX.
1, 1, 2, 5, 6 וזה.
אני צריך לתת לו UX טוב, אני צריך לתת לו חוויית משתמש שהוא רגיל אליה, ובדרך כלל בארגונים אנחנו רואים פער אדיר בין UX שאני מכיר ממערכות מסחריות למערכות ארגוניות, והפער הזה לאט לאט נסגר, אבל לא מספיק. אם ה-UX זה טוב, והמנהל הישיר אומר, ככה אנחנו עובדים, זו הדרך הנכונה, אם המערכת הזאת צריך לעבוד, אני מתגבר על בעיות ההטמעה.
ערן, ברשותך נעשה הפסקה, מיד נמשיך, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אתה יכול לתת טסט קייס אחד? זאת אומרת, מקרה בוחן של אירוע כזה שהתמעתם, הצלחתם להטמיע מערכת בצורה יעילה?
כן, יש...
בוא נדבר על מה שעשיתם במכללה, בסדר? כדי שלא נסתבך עם חברות...
לא, במכללה לא עשינו מחקרים כאלה. יש מחקרים שאני ביצעתי לפני שהגעתי למכללה במסגרת מחקר שלי בזמנו באוניברסיטת תל אביב, שבו באמת בדקנו הטמעה של מערכת מידע בארגון מאוד גדול. אחד הדברים ששמנו, שוב, זה דברים יחסית טריוויאליים, אבל הם לא הוכחו מחקרית עד אז, זה ככל שהעובד יותר צעיר, ככל שאנחנו פוגשים אותו קרוב יותר לתאריך הגיוס שלו לארגון, כך יותר קל לבצע הטמעה, כי בעצם הוא לא חווה שינוי, הוא חווה הכשרה ולא חווה שינוי.
אוקיי.
להבדיל מהעובד הוותיק שחווה שינוי, ופה תהליך ההטמעה הוא הרבה הרבה יותר קשה.
רגע, ואז בשלב יותר מאוחר, העובד הצעיר, אתה מזהה תאימות לעובד הוותיק?
אם הוא פגש את המערכת בשלבי הכניסה לארגון, הוא יישאר איתה ויעבוד איתה גם הלאה. ככל שעובד נהיה יותר ותיק, הוא מפתח אוטונומיה, הוא מפתח זהות מקצועית אישית, ויותר קשה בשלב הזה לבצע שינוי. הטמעת מערכת היא שינוי. יותר קשה לבצע שינוי. אני צריך להשקיע הרבה מאוד משאבי ניהול והרבה מאוד משאבי הדרכה, כדי לבצע הטמעה מול עובדים ותיקים.
עכשיו, אתה עושה הטמעה של מערכות כלפי כל ארגון, ביחד עם האדם שאחראי על ההדרכה, או שאתה נותן סט של המלצות, קחו מה שבא לכם?
במחקר, בסופו של דבר, יש סט המלצות גנריות, שאיך לעשות את זה נכון, אבל מחקרים אנחנו עושים, במקרים הספציפיים האלה, אנחנו עושים, דיברנו על מחקרים של הקהילה, שאני חוקר את הפרופסיה שנקראת למידה ארגונית בישראל, ואז אני פונה לבעלי תפקיד בקהילה, ואם אני מדבר על הטמעת מערכת, זה באמת הולך לארגון מאוד ספציפי.
בארגז כלים הזה, הוא גם מגיע לשלב העובד לאיזשהו מקום?
בטח, כן. בטח, כן.
עד לכל מהלך ההדרכה שלו?
כן, כן. בסופו של דבר, קודם כל, הלמידה הדיגיטלית מתבטאת בזה שהיא מדלגת על המתווך, היא פונית ישירות אל העובד, הפריט הדיגיטלי הולך ישירות למשתמש ולא למדריך שבעבר היינו בונים הדרכות וכולי, שאנחנו מכירים מהצבא פה, שבנינו אותם עבור המדריך, פה אני בונה כלי דיגיטלי עבור העובד. זה איפשהו בין כלי יישומי שאומר לי כרגע מה לעשות, לדוגמה מראה לי איזשהו סרטון שאומר לי מה אני צריך לעשות, לבין מאגר ידע שאני יכול לשאול אותו שאלות ויחזיר לי תשובות מאוד מדויקות לאיך אני צריך לעבוד.
דוקטור ערן גל, אני עוד יכול לשבת פה ולשאול אותך המון שאלות, לצערי הזמן שלנו קצר. תודה רבה לך.
תודה רבה, מעניין מאוד, תודה.
יום ליום, שבוע לשבוע, לא צריך הרבה בשביל להיות, רק לשמור דבר אחד שלא יחלוף ברוח, וכמה זה פשוט לאהוב. בכל יום לומד איתך ללכת, בכל יום לומד איתך ליפול, אבל ככה זה טוב, לאורך כל הדרך יחד קרוב. כל היום דואג אם את אוהבת, אם את מחכה לי שם בסוף היום, עד שאחזור להיכנס בדלת. את כל מה שרציתי לחיות, ככה מיום ליום. ככה זה עובר לנו עדיין, אוחזים ידיים כל יום. את איתי, אני איתך. בלי מילים רואה לי בעיניים, כמו בקפה קורא לך בדמעות. מה שיש בינינו זה הכל, אבל עדיין לחלום איתך את כל מה שיכולנו להיות. בכל יום לומד איתך לסמוח, בכל יום לומד איתך לפקוד, אבל ככה זה טוב, לאורך כל הדרך יחד קרוב. כל היום דואג אם את אוהבת, אם את מחכה לי שם בסוף היום, עד שאחזור להיכנס בדלת. כל מה שרציתי לחיות, ככה מיום ליום. ככה זה עובר לנו עדיין, אוחזים ידיים כל יום. את איתי, אני איתך, ככה מיום ליום. ככה זה עובר לנו עדיין, אוחזים ידיים כל יום. את איתי, אני איתך.
שלום פרופסור גורדון שג מהמחלקה, מהחוג לאופטומטריסטיה במכללה האקדמית הדסה, ואת ראש החוג. שלום לך.
שלום לך.
את ראש החוג ואת באת לספר לנו למה יש עלייה במספר החננות בעולם, או בואי נגיד בעולם היהודי.
כן.
נכון?
כן, נכון.
וכשאנחנו, כשאנחנו אומרים חננה, אנחנו אומרים, מדברים על אנשים עם קוצר ראייה.
כן.
בעיקר צעירים, נערים אפילו.
נכון, נכון. אני חוקרת, אנחנו חוקרים בחוג, אנחנו מנסים להבין מה גורם לקוצר ראייה אצל ילדים. ורק להסביר, קוצר ראייה, או במיופיה, בלשון מדעי, זה מצב שהילד או המבוגר צריך משקפיים לראות מרחוק, ולא כל כך מקרוב. אם אנחנו חושבים על ילדים בבית ספר, זה ילדים שיושבים ובסדר איתם עם הספרים ליד השולחן, אבל הם לא רואים טוב את המורה, הם לא רואים טוב את הלוח, אלא אם כן אנחנו נותנים להם תיקון במשקפיים.
אז הם מתכופפים ומתכופפים או מתקרבים?
מתכופפים ומתקרבים, ולפעמים מפספסים דברים, מצב לא נעים, ובהחלט יש...
בטח ובטח בזמן שמה שהם צריכים להבין, למשל, זה תגים כל מיני שהם מייצרים את טעמי המקרא ודברים כאלה.
כן, לא, דווקא בדברים לקרוב, מישהו עם קוצר ראייה הוא בסדר. הבעיה שלו זה לא רחוק.
לא, אבל אם הוא יושב רחוק.
כן, כן.
איך גילינו את זה? אבל לפני שאיך גילינו את זה, מה שאלתם את עצמכם?
אוקיי, אז אנחנו מנסים, יש תופעה בעולם, שאנחנו רואים ב-20 שנים האחרונות, שיש עלייה בשכיחות של קוצר ראייה בכל מקום בעולם, ואנחנו רואים את זה גם בישראל. שיש יותר ויותר ילדים שצריכים משקפיים או עדשות מגע לרחוק.
כשאת מדברת על ילדים, נדמה לי שאתם יותר מדברת על נערים.
לא, המחקר, תכף אני אספר לכם על מחקר על נערים, אבל דווקא המחקר שלי עם ילדים יותר קטנים.
אוקיי. ואז מנסים להבין למה?
אז אנחנו מנסים להבין למה, ואני אסביר לכם תופעה מדהימה שאנחנו לא גילינו. זה מחקר של מאוניברסיטה העברית, שעשו על מתגייסים בצו ראשון, ומצאו תוצאות שממש אפילו הדהים את כל העולם, שמסתכלים על מתגייסים צו ראשון חרדים, 80% עם קוצר ראייה. 80% זה אומר, אני לוקחת 10 בחורי ישיבה, 8 מהם עם משקפיים לרחוק.
עם קוצר ראייה.
עם קוצר ראייה. אני הולכת למה קורה אצל חילונים, 30%. כלומר, 3 מתוך 10.
בודדנו את החננות פה.
נכון. והדתיים לאומיים הם באמצע. 50% הם עם קוצר ראייה.
תראה, אני מניח שלא ניסיתם להסביר למה זה דווקא באוכלוסייה הזאת, אלא יותר איך זה קורה.
אנחנו מנסים להסביר איך זה קורה, קודם השיטה שלנו, אנחנו בואו נדבר קצת מה ההיפותזות, מה השערות, מה גורם לקוצר ראייה. אחד מההיפותזות זה קריאה וכתיבה, אז חשבנו, ועבודה מקרוב.
כלומר, עבודה מקרוב על דפק, על
לאו דווקא כל עבודה מקרוב. יכול להיות שגם עבודה מקרוב על מסכים.
כן.
דבר שני...
רגע, אני חושב שפעם אנחנו צריכים להגיד משהו חשוב. הגעת למסקנה שזה לא בגלל שימוש מורחב יותר במסכים.
זה אכן נכון. בגלל, אני אגיד לך, תכף אני אסביר לך מחקר ואני אגיד לכם למה.
אוקיי.
אז אנחנו חקרנו ילדים בני 8-10, שלומדים בשלוש מסגרות חינוך. חלק לומדים במסגרת חינוך חרדי, חלק דתי-לאומי וחלק חילוני. ואנחנו נתנו יש לנו 3 כלי מחקר. אחד זה שעון, הוא שעון, זה נראה ממש כמו שעון רגיל, אבל הוא מודד 3 דברים. הוא מודד כמות האור. עכשיו, יש כל כך הרבה יותר אור בחוץ מבפנים, אנחנו יכולים לדעת בדיוק כמה דקות ביום הילד היה חשוף לאור היום.
אוקיי.
וההשערה שלנו, אגב, יש המון מחקרים שמראים שחשיפה לאור היום מגן על ילדים מלפתח קוצר ראייה. שבאים ילדים למרפאות שלנו במכללת הדסה ושואלים איך אני יכולה להגן על העיניים של ילדים שלי, אנחנו תמיד אומרים, תגיד לי ילדים לשחק בחוץ. זה עצה תמיד טובה.
עם משקפי שמש.
כן, או לא חייב להיות באור, אפשר בצל.
אפשר בצל, אוקיי.
צל זה מצוין, לא חייב להיות באור היום, באור ישיר.
אמרת שהשעון הזה מודד גם שינה, זאת אומרת...
הוא גם מודד שינה, והוא גם מודד פעילות גופנית. עכשיו, ההשערה הראשונה, גם נתנו שאלון להורים על ההתנהגות של ילדים. וההשערה שלנו שטעינו, אגב, היה שילדים חרדים נמצאים פחות בחוץ, ובגלל זה יש להם יותר קוצר ראייה. ולהפתעתנו, התוצאות הראו, וזה תוצאות אובייקטיביות, שילדים החרדים בדיוק דומים לילדים הדתיים-לאומיים, שבדיוק דומים לילדים החילונים.
זאת אומרת, משהו בשינה יכול להיות?
בדקנו שינה, לא היו הבדלים בשינה.
אוקיי.
גם בדקנו פעילות גופנית, לא היו הבדלים, שוב אני מדברת מובהק סטטיסטית, אני חייבת להגיד שהטרנד היה מגמה של החרדים היו בחוץ יותר.
זאת אומרת, אם אני מחבר את המחקר, את הדברים שאתם בדקתם, למחקר שפרסמתם בנושא הזה, זה אומר בשלב ההתבגרות, נוצר המנגנון הזה שמפעיל את קוצר הראייה? או שם נוצר קוצר ראייה.
לא, אני אגיד לך, הדבר היחיד שמצאנו שתי הבדלים בין הילדים, בין הקבוצות הילדים. הבדל אחד היה שילדים החרדים לומדים לקרוא בגיל הרבה יותר מוקדם מילדים החילונים והדתיים.
והם משתמשים בזה גם יותר.
והם נמצאים הרבה יותר שעות בבית ספר. אז עכשיו מבוסס על המחקר שלנו, ההשערה זה דווקא להפך. מה שגורם לחרדים לפתח יותר קוצר ראייה, זה דווקא הקריאה מגיל מאוד מוקדם.
כלומר, הם מגיעים לגיל 8-10.
הם כבר...
אבל למה זה לא מתבטא שם?
אז זה מתבטא. אצל הילדים שאנחנו בדקנו, וגם מחקרים אחרים של אחרים, החל מכיתה א', ב' וג', יש יותר קוצר ראייה אצל חרדים.
אוקיי. עכשיו יש לך עוד כלים.
אז יש לנו, עוד כלי זה השאלון שאנחנו נתנו להורים. וכמו שאמרתי לך, שאלת לגבי מסכים. כן. עכשיו אנחנו אומרים, מסכים זה הורס את הראייה של הילדים. מרבה הפלא.
מדברים על נזקים שונים, לאו דווקא ראייה, אלא גם נזק נפשי.
אני מסכימה, נזק נפשי בתור אימא לילד בן 14, אני איתך שם.
אוקיי.
אבל לגבי ראייה,
כן.
באופן מאוד מובהק, החרדים, היה להם פחות עבודה מול מסך מהילדים החילונים. ועכשיו, היה להם הרבה יותר קוצר ראייה.
כלומר, שזה נובע ישירות מהעובדה שהם נמצאים במצב של קריאה יותר זמן מאשר אחרים?
לא. אכן, הילדים החרדים יותר קוראים וכותבים, וילדים החילונים יותר מול מסכים. סך הכל העבודה מקרוב הוא שווה. כלומר, ילד חרדי מגיע הביתה, פותח ספר, מצייר, הולך החוצה. ילד חילוני מגיע הביתה, פותח מחשב, מסך טלפון, אייפד. זה התוצאות של המחקר שלנו בגדול, בממוצע.
הילד מהציונות הדתית מגיע הביתה, הולך לרכב על אופניים.
הוא בין לבין.
בין לבין.
הוא בין לבין, זה משהו בין לבין.
הצגת עוד כלי אחד.
הכלי השני שאנחנו... השני, אנחנו עכשיו קיבלנו מענק מהקרן הדו-לאומי למחקר, עם שותפה בארצות הברית, וזה קליפס. הוא נראה כמו דיסקונקי, הוא יותר קטן קצת מדיסקונקי, והוא מתחבר למשקפיים. הוא שולח קרן אור אינפרה אדום, שפוגע ומשתקף בחזרה, ולפי מהירות ההשתקפות, הוא יכול לדעת מה מרחק בין הילד ומה שהוא קורה.
ואז הוא צובר את זה או מה?
הוא צובר את זה. והוא אומר לי בממוצע כל דקה מה הילד עשה. אנחנו, זה, אגב, זה כלי חדש. אנחנו עכשיו משיקים את זה על קבוצה של ילדים. אז אין לי תוצאות לספר לך, אבל זה ייתן לנו מדד אובייקטיבי כמה זמן הילדים נמצאים בעבודה מקרוב. בסין יש ממש מגפה של קוצר ראייה. הם עושים הפסקות בבית ספר אקטיבי. מה זה אומר הפסקות אקטיבי? הילדים חייבים לצאת החוצה בהפסקות.
Okay.
לא חשוב מה הם עושים. הם רוצים להיות מול מסך, שיהיו מול מסך בחוץ.
אוקיי.
Okay. ורואים שזה באמת מעיט את הקוצר, את ההתפתחות של הקוצר ראייה.
אז את אומרת, להסביר את זה, איך זה קורה בעין, זה בעיה, אבל את יכולה להסביר את הנסיבות שבעטיין זה קורה. זאת אומרת, זה בגלל התבוננות מרובה מדי ב...
שוב, יש כל מיני היפותזות. יכול להיות שזה המקום של... החלק האחורי של העין קוראים לו הרשתית.
פרופסור גורדון.
כן.
את הולכת להתחמק לי. לא, אני רוצה שתגידי אילנה, מה מביא את הבעיה הזאת לבן אדם?
לא, 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 אני מסביר לך.
אוקיי.
יש החלק האחורי של העין קוראים לו הרשתית.
כן.
הרשתית הוא מגיב לאור. יש מקום ברשתית שקוראים לו הפוביה, והפוביה הוא מה שאנחנו משתמשים, שאנחנו מסתכלים על משהו מקרוב.
אוקיי.
כשאנחנו מסתכלים מרחוק, האור מתפזר בהרבה יותר מקומות בעין חוץ מהפוביה.
כן.
אז אחד מההיפותזות אומר שאנחנו קוראים, אנחנו מפקסים את כל האור בחלק מאוד 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 קטן של העין, ואיכשהו העין, זה גורם, נותן סיגנלים לעין להתארך.
הביטוי שחיקה קיים שם? זאת אומרת, יכול להיות שהוא בגיל צעיר מדי פועל יותר מדי?
לא, זה לא עניין של שחיקה, זה עניין איפה האור בא לפוקוס על החלק האחורי של
בסדר,
העין.
זה בסדר, מה הוא עושה שם?
מה האור עושה שם, כן. הוא כנראה שולח סיגנלים בצורה ביוכימית, שמבסט את אורך העין. אנשים...
רגע, פרופסור גורדון שאג, תשמעי, זה בסדר, אבל מה שאני מנסה להבין, הרי אם יש מצב של קוצר ראייה, הוא לא מתחיל, הוא לא בא במכה אחת, אלא זה איזשהו תהליך.
אז אני מסבירה.
זאת אומרת, יכול להיות שיש שם איזושהי עייפות או משהו כזה?
לא. בזמן שהבן אדם עם קוצר ראייה, בדרך כלל הבעיה שלו שהעין שלו ארוך מדי. אגב, ארוך מדי.
אז פה את אומרת, רגע, זה כנראה משהו גנטי בכלל.
אז מצוין שאמרת גנטית, יש בהחלט הרכב משפחתי. אם הורה אחד יש לו קוצר ראייה, זה מעלה את הסיכון שהילד יהיה קוצר ראייה.
אוקיי.
שני הורים עם קוצר ראייה, זה עוד יותר מעלה את זה. אני אגיד לך אנקדוטה, אני ובעלי עם קוצר ראייה, יש לנו ילד אחד מתוך חמש עם קוצר ראייה, אז הרסנו את הסטטיסטיקה. אבל זה נכון, אבל הגנטיקה לא יסביר את השינוי בשכיחות. למה יש עלייה?
אבל זהו, אבל אולי הוא יסביר את החולשה של אותו מקור מיקוד.
זה לא חולשה של מיקוד. בזמן שאנחנו גדלים, בזמן שילד גדל, העין עובר תהליך שהוא מגיע לאורך האידיאלי. אוקיי? זה מה שאנחנו צריכים. עין שהוא לקצר מדי, ועין שהוא לא ארוך מדי.
זאת אומרת, יכול להיות, וואי, אני מנסה יותר מדי שיטות. זאת אומרת, יכול להיות שתהליך של קריאה, של מיקוד בנקודה מסוימת, מגביר את מהירות הגדילה של הזה?
אכן. בדיוק אמרת את זה נכון. בדיוק אמרת את זה נכון. משהו שקורה שכל הפוקוס הוא על הפוביה, ששולח סיגנל שהעין מתארך יותר מדי.
ואז את אומרת, מי שברא את העין שכח לשים גלגל שיכוון את הפוקוס.
בוא נגיד שהיינו ברוב השנות אבולוציה, לא קראנו. התעסקנו בציד.
כן.
רוב שנות אבולוציה של המין האנושי, מעט מאוד השתמשנו מקרוב. המחקר שלנו, הפוקוס על מה ההבדלים בילדים חרדים, דתיים ויהודים, דתיים לאומיים.
זה מחקר שאלוני, פרופסור גורדון. אני מניח שמה שאתם רוצים גם למצוא זה איך לתקן את זה, איך להתמודד עם זה.
לגמרי. אם אנחנו נבין מה המנגנון של קוצר ראייה, אנחנו נוכל לפתח דרכים למנוע את זה. בגלל אנחנו לא רוצים להגיד לילדים לא לקרוא.
כלומר, את בוחנת את אותו תהליך כימי, שמזרז או שולט על התהליך הזה של התארכות הזה?
לא.
עוד פעם לא.
לא, לא, לא. המחקר שלנו הוא התנהגותי.
כן, בסדר, אוקיי.
אבל אנחנו...
אבל את בחוג לאופטומטריה.
כן.
אז זה יהיה הכיוון בסופו של דבר?
הכיוון שלנו, אנחנו עכשיו עושים מחקר לטווח ארוך. אנחנו רוצים לגייס קבוצה גדולה של ילדים בשלושת הקבוצות.
כדי לגלות מה?
לעקוב אחריהם מגיל צעיר, עם הכלי מחקר שלנו, השעון, הקליפס והשאלונים, ולראות האם יש קשר או קורלציה בין עבודה מקרוב, בין זמן בחוץ והתפתחות קוצר ראייה. זה המחקר לטווח ארוך.
כלומר, את אומרת, אנחנו ננסה לייצר פתרון התנהגותי לתופעה הזאת.
בוא נגיד שאם נבין את הבעיה ההתנהגותית, זה יותר קל לפתור אותו.
קודם אמרת לי פה כן, איזה יופי.
קודם תמיד לשלוח ילדים לשחק בחוץ.
זה תמיד יותר טוב.
זה תמיד יותר טוב.
פרופסור אריאלה גורדון שרק, תשמעי, את רואה שאני יכולה לשבת איתך פה שעות.
כן.
אבל לצערי, התארכות הזמן כבר התארכה מעל המותר. אז נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
בבקשה.
אנחנו לקראת סוף הפרק, נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, אפשר להפנות אותנו אל חוקרות, אל חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ועכשיו לכותרות הפרק הבא. עייפות עינית דיגיטלית, ממה היא נובעת?
הסתכלנו על מה שנקרא מאמץ עיני דיגיטלי, שמדובר על אוסף של סימפטומים של חוסר נוחות עיני, צריבה עינית, מאמץ עיני, עייפות עינית. לא בדקנו שום דבר שהוא אובייקטיבי. בחנו את התחושה הסובייקטיבית של אנשים כאשר התחלנו ללמוד בזום.
האם לסכרת סוג אחד יש בסיס תורשתי?
אם אתה תאום זהה, אז כבר אתה מדבר על סיכוי של 50%. אז שוב, זה לא הכל גנטי, כי אנחנו יודעים שתאומים זהים הרי הם זהים מבחינה גנטית, זה לא הופך ל-100%, כמו למשל שצבע העיניים של תאומים זהים אותו דבר, אבל זה עולה בצורה מאוד משמעותית, מה שמלמד אותנו שיש בסיס גנטי מאוד מאוד חזק למחלה הזאת.
ומחקר באומנות שבוחן הבנת דימויים באופן זהה.
זה לראות איך אני יכולה לעסוק באמת בדימויים שמייצרים פרשנות של מקום. איך אני מגיעה לזיקוק, תרבות, מקום, זהות, הכל משולב אחד בשני.
אז אלו דברינו להפעם על שולחן העריכה, מתבשל עכשיו פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.